ממשיכים בשער השקר. כפי שאמרנו, כל סוגיית השקר או מצב השקר זה מצב שנתהווה כתוצאה מחטא אדם ראשון, כן? או החלפה של חטא או של עץ הדעת ועץ החיים. לאמור שכאשר באמת שרר בעולם שקודם החטא אותו המצב של עץ החיים, החיים נודעו מעצמותם, לא בידיעה שהיא חוצה להם. היום אנחנו יודעים את עצמנו מחוץ לעצמנו, כלומר, מי אתה? אני נהג אוטובוס, אני... אלו דברים שמרכיבים אולי את הסטריאוטיפ שלי, אבל אנחנו מדברים על עצמנו מבחוץ, אנחנו קולטים את עצמנו מבחוץ. יש איזה מין גלות כזו שגלינו בעצם מהאני הפנימי שלנו. רובי תורתי כמו זר נחשבו, כלומר גם לימוד התורה שלנו היום זה לימוד בבחינה של עץ הדעת ולא עץ החיים. אנחנו מדברים על התורה מבחוץ, לא במאת אחוזים. אני לא רוצה עכשיו פה להציב איזה תמונה שחורה ובעצם לא אמיתית, כאילו מה שנשאר לנו זה רק חיצוניות. אבל בכל זאת, נפל דבר בעקבות חטא אדם הראשון, כמו שהזכרנו את לשונו של הרב קוק באורות הקודש, שחטא אדם הראשון הוא בעצם מעין נפילת הרצון. הרצון נפל לתוך הקליפות, כלומר, רצון החיים, זה עץ החיים. הרצון נפל, נפילת הרצון. הרצון נפל ממצב של רצון חי להשתקפות של רצון. הרצון הפנימי, רצון הנשמה, היום מופיע לנגד עינינו בתור תוכן שכלי. אנחנו מתרגלים את זה, אנחנו, העולם החיצוני הוא מנסה להתרגל לזה, אבל זה לא אותה. אז כמובן שברגע שנוצר המצב הזה, ממילא יש כבר לשקר מקום. או כשנו שנציב וולוז'ין, שמסביר שלפני חיית אדם הראשון, הנחש היה בחוץ, כן? כלומר, כל המציאות של הרע היא הייתה חיצונית לאדם. בלשון חז"ל, היצר הרע היה בבחינה של הלך. אחרי חטא אדם הראשון, הוא נהפך לאורח. וככל שהדורות הלכו וירדו, הוא נהפך לבעל הבית. זאת אומרת, אלו שלושת המצבים שחז"ל מגדירים אותם בנוכחות של יצר הרע בעולם. כן? יצר הרע מבחוץ, יצר הרע בתור אורח בביתנו, ויצר הרע כבעל הבית, שהוא זה שמחליט על סדר יומי, מה אני אחשוב, מה אני אעשה, וגם שנדמה לי שאני העושה ואני החושב, לאמיתו של דבר אני מנסה מייצג אותו. זה כל המציאות של השקר, תולדותיה, ההיסטוריה של הופעת השקר בעולם, עד דורותינו. רק אמרנו וחשוב לומר, כי זה יהיה פתח למה שנאמר בהמשך, אני סך הכל מזכיר דברים שאמרנו בעריכות פעם שעברה, אבל זה חשוב כדי שנוכל להיכנס בביטחה לפסקה הבאה שלנו פה. מה שאמרנו, חשוב לומר את זה גם הפעם, חשוב לומר את זה כל הזמן, עם כל זאת, שהאמת נתעלמה. עם כל זאת, צריך לזכור שהאמת מצויה בפינות של המציאות, יש לה מקורות שונים לאמת, כן? יש לה מקורות יותר פשוטים, יש לה מקורות יותר עליונים ופנימיים, כן? והאמת מופיעה בכמה וכמה רמות. קודם כל, אני מדבר כרגע על האמת ברמה ייצוגית ממש, לא מדבר בכוח, מציאות נסתרת, נדבר כרגע אכלס, ממש כדבר זמין ומוכן להשתמש בו. האמת מצויה בכמה רמות. קודם כל היא מצויה ברמה של דרך ארץ שקודמת לתורה, מה שנקרא בלשון חז"ל מוסר כליות. זאת אומרת, זה אותו חוש פנימי שאומר לנו לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא. זה חלק מאוד נכבד של האמת, שהוא מגדיר למעשה, הוא מבסס את המוסר הטבעי, כן? מוסר טבעי באופן פשוט, כדי שתוכל להתקיים חברה אנושית, ואדם לא יימק, כן? בכוח התאומה של היצר, יש את שכבת האוזון. נתאר את זה אולי כשכבת אוזון, שכבת אוזון, שתפקידה זה בעצם למנוע את הקרינה האולטרסגולית המסרטנת, כן? של יצר רע. כלומר, יצר רע הוא כוח מאוד תקיף. כן? כך אומר המסילת ישרים, כי הנה ביצר רע הוא מאוד מאוד תקיף, ואדם לא יכול להינצל, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו. יצר רע זה כוח מאוד תקיף. כן? מה שנקרא בתוקף. כן? valid. בתוקף. כן? הוא בתוקף. כן? אבל מה עומד כנגד אותו הכוח המסרטן? מה עומד כנגד אותו הכוח המסרטן? יש לנו כמה מערכות הגנה. מערכת ההגנה החשובה, האינטימית ביותר. אין? היא מערכת הגנה של מוסר הכליות שבנו. אנחנו חייבים לומר שגם במוסר הכליות חל פיחות. לא קטן אמנם. כן, במהלך הדורות. הרי כליותיו של אברהם אבינו נעשו לו כשני קדים או כשני רבנים, והיו נובעים ומלמדים אותו תורה, שהרי אברהם קיים את כל התורה כולה, רק מכוח של מוסר כליות. זה פלא פלאים אגב, זה נותן לנו הזדמנות להיוודע, להיווכח, בעצם מה כוחו של מוסר כליות. אפשר את כל התורה והמצוות לחדש מכוח מוסר כליות. פלא פלאים. אמנם לא תורה במובן של נתינה תורה מסיני, אבל התורה הסובייקטיבית. כמובן שלמרות שהוא קיים את כל התורה, כן, אנחנו רואים שעדיין ריבונו של עולם לא יסתפק בזה כמסורת מחייבת את עם ישראל, אלא היה צריך להופיע תורה בסיני. שתי רמות של הופעה, או בלשונם של בעלי המוסר, אברהם אבינו כפילוסוף ואברהם אבינו כמאמין. זה שתי מדרגות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל מוסר כליות הוא כוח מאוד נכבד. ואנחנו צריכים להודות על האמת, שהוא מלווה אותנו מבוקר ועד ערב. לא יצויר. לפעמים זה קורה, כן? אבל לא יצויר שמוסר כליות נחלש בנו, אדם יכול להפך לפרא אדם מיד. כלשונו של ארוחות צדיקים, שאדם עושה בכעסו דברים שלא היה עושה בלא כעסו. כלומר, שאדם כועס, מסתלק את הדעת, ואז יצר הרע נכנס. כן? וישוב אברהם למקומו, ויבוא מלאכים סדומה, מכיוון שהסתלק הסנגור בקטגור. כלומר, מוסר כליות, כל ירידה שלו, מכל סיבה שלא תהיה אגב, מוסר כליות יכול להשתנות כתוצאה מזה שאדם רעב, למשל. פן יברש וגנבתי, ותפסתי שם אלוקיי. מוסר כליות יכול להישחט כתוצאה מאושר. פן אסבע וכיחשתי, ואמרתי מי השם. זאת אומרת, מוסר כליות שלנו, אני לא רוצה להציג אותו כילד מסכן וחכם, כאיזה משהו מאוד מסכן ושברירי. לא רוצה להציג את זה ככה. אבל אנחנו יודעים שגם במוסר הכליות יש תמורות במהלך היום. יש תמורות במהלך היום. ובאותו רגע שחלה התמורה, אנחנו מתפלאים ומשתוממים על עצמנו כמה נמוך אנחנו יכולים לרדת. אבל זה בגלל ששכבת האוזון היא נפגעה. היא נפגעה. כתוצאה מחימום יתר. כן? גזי החממה וכן הלאה פוגעים בשכבת האוזון. כתוצאה מחימום יתר של תאוות ויצרים, שכבת האוזון נפגמת, ואז הקרניים המסרטנות, המייננות, הן נכנסות לתוך האטמוספירה הנפשית שלנו. ואז מתחילים כוחות חדשים לצמוח, מאוד מוזרים. כוחות שרק לפני כן היו עם ראש למטה, כן? עכשיו פתאום מתחילים לצמוח. להרים ראש. זה פלא גדול. אבל בוא נחזור ל... זה לא מה שרצים לומר, לא עיקר הדבר. רצים לומר שקודם כל יש לנו את חגורת הביטחון שנקראת מוסר כליות. חגורת ביטחון מאוד חשובה, שצריך לשמור עליה מכל משמר. מכל משמר. אבל היא לא היחידה. היא לא היחידה. יש לנו עוד פינה מופלאה, אם אפשר לקרוא לזה פינה, שהאמת נמצאת בה. שימו לב, אני מיד אציין את ההבדל בין שתי הפינות, בעוד שמוסר כליות הוא משהו סובייקטיבי שנמצא בתוכנו, בעוד שמוסר כליות שייך למהלך הרגשות המוסריים שבתוכנו, סובייקטיבי, המקור השני הוא אובייקטיבי. הוא בא לא פחות ולא יותר כמכתב אהבה מעץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. הלא היא התורה והמצוות. בתורה עצמה אנחנו מדברים על שני חלקים בעיקר, כן? מה שנקרא האמונות והדעות, והמעשים זה המצוות. זאת אומרת, האמת האלוקית מופיעה בתורה, כן? זאת התורה אשר שם משה לפני ישראל, כן? מפי השם ביד משה. כלומר, האמת האלוקית היא הופעת האמת ממקורה האובייקטיבי. כאשר משם מופיעים אלינו שני עמודי אור מופלאים, שהאחד בא הוא מכוון, אחד מכוון להשלמת האמת השכלית שלנו, האמונות והדעות שבתורה, והשני מכוון להשלמת האמת במעשים. יש עוד חלק, אני לא פירט את זה יותר מזה, כן? אבל נגיד החלק השלישי זה המידות. מהו הפתה? כלומר, האמת מופיעה לנו בשלושת הצינורות העיקריים שלה. האמת בשכל, האמת במעשים, האמת במידות. התורה יש לה את שלושת הראשים האלו. שלושת הראשים האלו. אם כן, האמת הסובייקטיבית שלנו נפגשת עם האמת האובייקטיבית. ופה מתחיל באמת ניסיון החיים העיקרי שלנו. עד כמה ניפתח עם האמת הסובייקטיבית שלנו לאמת האובייקטיבית. לכן אמרו חז"ל, כל מי שאין בו דרך ארץ, אין מכניסים אותה לבית המדרש. אין דרך להיפגש עם האמת הסובייקטיבית, אלא אם יש בך ובקרבך הרגש ראוי של האמת הסובייקטיבית. זה נקרא דרך ארץ, או מה שאמרנו מוסר גליות. זאת אומרת, אי אפשר להיפגש עם האמת הגבוהה, העליונה, אלא אם כן האמת התחתונה, אתה חש אותה באיזה מידה. ופסק את זה הרמב״ם להלכה. כל מי שאין בו דרך ארץ, אין מכניסים אותו לבית המדרש, אלא מושיבים אותו בחוץ ומלמדים אותו כמה פרקים של דרך ארץ, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש. כי מה אתה כבר יכול להבין מהאמת הנפלאה הזו שמופיעה בתורה, אם אין לך לפחות נטייה בסיסית של סור מרע בכל מה שנוגע לחסד, לפחות את הלוח זרי, או קצת עשה טוב של חסד, קצת רחמנות. מה אתה יכול להבין מכל ההוראות האלו? שבתורה, מה אתה יכול להבין מלא תחמוד, מלא תיקום? מה אתה יכול להבין? אבל אם יש לך מוסר כליות, אתה בבחינה של תן לחכם ויחכם עוד. מכיוון שיש לך כבר את בסיס, כן? האמת הפשוט, הפשוטה, הרי שאתה יכול לקבל עוד. והמקור השלישי של האמת, זה שימוש תלמידי חכמים. כלומר, זה באמצע. יש מוסר כליות, יש אמת שבאה ממעלה, ויש את האנשים שמבחינתנו הם אלו שמחברים שמיים וארץ. כלומר, נתחברו בהם הדברים. לצורך העניין, כן? זה יכול להיות אנשים שעבדו על עצמם, זה יכול להיות אפילו בן אדם. יש את המובן של תלמיד חכם, כן? על פי הגדרה של חז"ל, כמובן, כן? זה הגדרה מאוד מאוד זה. אבל כל אחד, הוא יכול להוות מעין דוגמה למשהו שפעלה עליו התורה. שהוא בא לבית המדרש עם דרך ארץ, ומתוך לימוד תורה, ריבוי של לימוד בעמל, כן? האמת האובייקטיבית והסובייקטיבית, מה שנקרא, השכל הנפעל, זה השכל שלנו, והשכל הפועל, נתחברו בו. ואז אתה מסתכל על הבן אדם הזה, ואתה אומר, וואו, הוא מחבר שמיים וארץ. אחות לנו קטנה. למה נקרא אברהם אחות? כך דרשו את זה על אברהם אבינו, למה? שהיה מאחה שמיים וארץ. מי שראה את אברהם אבינו, ראה מציאות של עץ החיים. אברהם אבינו זה, כן, העיר האבודה שחזרה וצפה ונתגלתה. זה האטלנטיס האבודה שחזרה והתגלתה. כשאתה רואה תלמיד חכם, אנחנו מסתכלים פה על רבינו, הרב ביגון למשל. אני מזכיר אותו לא פעם, בשמחה רבה, מתוך הנחה שמן הסתם הוא לא שומע ולא רואה. הרב ביגון, בשבילנו, במובנים רבים, הוא הוכחה למציאות אמת עליונה במובנים רבים, מסוימים ורבים, בארץ, פה למטה. זאת אומרת, מקום שקשל כוחנו להסתכל על האמת, כן, או לזכות לה, אנחנו יכולים לראות אדם בדמותינו, בצלמנו, בגובה העיניים, אבל למרבה הפלא, צורת הדיבור שלו, צורת ההתנהגות שלו, שפת הגוף שלו, מייצגת אמת עליונה שהופיעה כאן, בתוך הנפש. שזה דבר מאוד גדול. דבר מאוד גדול. אז אם לכאלו שאפילו דרך ארץ אין להם, אנחנו אומרים לך אל נמלה הצל, לאן אנחנו מפנים אותו? אנחנו מפנים אותו למוצגים ששייכים לעולם הטבע. זאת אומרת, זה שאיבד אפילו את המוסר כליות שלו, אין מנוס אלא להפנות אותו לאן? לשמש נמלים. אבל מי שיש לו דרך ארץ ורוצה להתקדם, לאן מפנים אותו? לשמש תלמידי חכמים. כל אחד לפי מדרגתו, הוא צריך לשמש את המדרגה שאמורה לעורר בו, את המדרגה שחסרה לו. עד לכאן, עד לכאן הקדמה. ההקדמה הבאה, או יותר נכון, זה כבר כניסה כמעט לפסקה. בכל הסוגיה הגדולה הזו של השקר, יש לנו בין בני אדם שלוש מדרגות עיקריות של התמודדות עם השקר. התמודדות או שייכות לשקר, התמודדות איתו, כולי. המדרגה הנמוכה ביותר זה בבחינת טרם יקרא לו היצר והוא יענה. זו מדרגה מאוד נמוכה. דיברתי כרגע על לחל נמלה הצל, זה אפילו יותר נמוך מזה. כן? אפילו יותר נמוך מזה. אין אפילו צור, אין אפילו אפשרות לומר לו, לחל נמלה הצל. הוא בלב אחי לא ילך. זה מדרגה אחת. כלומר, שערפל כיסה ארץ, או השקר כל כך התגבר בנפשו של אותו אדם, כתוצאה מפגימה במרכזי האמת, בדרך הארץ שלו, ביחס לתורה, בשימוש טובי בני האדם, שכל השדה שלו שמיר ושייט, והוא קוץ ודרדר יצמיח לו, והוא, האדם הזה, כל מה שאפשר לשקר תפי, עדיף. השקר יופיע ברמה המעשית, השקר יופיע ברמה המחשבית, ברמה המידותית. זה מצב אחד. השם ישמירנו מהדבר הזה. זה מצב קשה. יש אדם, כלומר, טבע האמת שלו כל כך נשחט, האדם הראשון, כל כך נשחט, שטרם יקרא לו היצר והוא יענה. יש מדרגה נוספת. זה אדם שטבע האמת שלו, שימו לב, טבע האמת שלו הוא קיים, והוא אכן, זה כבר יש לו נקיפות מצפון, הוא אכן, כן, נוקף אותו. טבע האמת נוקף אותו, טבע האמת אומר לו על דבר מסוים שהוא שקר, אבל עדיין, למרות שהיצר לא מתלבש לו בטבע הזה, למרות שהיצר לא מתלבש בטבע הבסיסי, הוא חייב לעקוף אותו, אבל הוא מתלבש לו בשכל. בשכל. זאת אומרת, השכל שלו הוא שטח פרוץ, שהטבע של האמת לא מצליח להטביע את חותמו על הבירורים השכליים. אין לו יכולת. לא. ואז נוצר דבר נורא מוזר. הוא יודע את האמת, אבל הולך אחרי השקר, כאשר השקר מתלבש יפה בתוך השכל שלו. ככה זה עובד. דוגמה לזה, שאול המלך. שאול הוא אדם מופלא, מאוד מאוד ישר, גבוה מעל כל העם, משכמו ומעלה. אבל כאשר הוא נשאל למה הוא חמל על הגג ולמה הוא חמל על הצון, השכל מתחיל לעבוד. היושר הטבעי לא מצליח לקחת את השכל תחת חסותו. זה רוב בני אדם. רוב בני אדם. כל אחד יסתכל על עצמו ויראה שלפעמים שהוא פוגש כל מיני ספרי פילוסופיה או כל מיני, אפילו זה הפילוסופיה, הוא שומע כל מיני ניתוחים מדיניים של אנשים חכמים, הוא מתחיל להתבלבל. הוא יודע את האמת. הוא יודע שארץ ישראל היא של עם ישראל, הוא יודע שהתורה היא אמת, אבל שהוא שומע דיבורים בשכל, ברמה הסילודים דרכם. למרבה הפלא, זה משפיע לו על טבע האמת. משפיע לו. זה מדרגה שנייה. אנחנו דף נראה את זה בתוך הכתובים, אבל ההקדמה הזו היא חשובה, כדי שנוכל להבין בקלות את הדברים פה. כי הדברים פה הם, 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 הם גולמיים, הם צריכים פיתוח. הם יושבים על יסודות, מחשבה מאוד אמונה, מחשבה אמונה ומוסר מאוד עמוקים. חייבים להקדים הקדמות כדי שאפשר יהיה להבין את זה. זה המדרגה השנייה. רוב בני אדם. מדרגה השלישית היא, מדרגה השלישית זה אנשים שתוקף האמת הפנימית שלהם הוא כל כך גדול, כלומר הוא לא רק טבעי, זה אנשים שעמלו שנים על גבי שנים בלימוד תורה. ואהבת האמת שלהם היא לא טבעית ראשונית בלבד, אלא הם קוראים חכמי לב. החוכמה של התורה נכנסה להם ללב. ואז האמת שלהם היא לא רק אמת טבעית, היא אמת עמוקה מאוד. האמת הזה לכל מקום שהיא הולכת, היא מבררת את השקר. היא מבררת אותו ברמה הפשוטה של דרך ארץ הפשוטה, שהוא לא יגנוב וכל זה. כן? האמת הרגישית. כן? אבל היא מבררת אותו גם ברמה השכלית. אנשים כאלו לא יכול להסתנן, לא יכולה להסתנן סברה שיש בשקר אל תוך עולמם. לא יכול. הם מדויקים בצורה נפלאה. אגב, אני אומר פה עכשיו, כן, זה דבר, יש אמת למה שאני אומר פה, אם כי בזהירות צריך לראות את זה. אפילו אנחנו, יש בנו לפעמים איזה בחינות כאלו, ששום התחכמות ושום פלפול, כל עוד הוא לא אמיתי, לגמרי, לא נוכל לקבל אותו. יש לנו לפעמים מקומות כאלו. זה יכול לקרות אחרי שבוע של עמל גדול בלימוד תורה. עמל גדול של לימוד תורה ופתיחת הלב. פתאום אנחנו מרגישים שדברים לא מפתים אותנו. אנחנו קוראים שוב את אותו דבר חוכמה קונפיציוסי, את אותו פילוסוף, כן? ואנחנו מרגישים איך אנחנו תופסים את נקודת השקר. למה? עמלת שבוע ימים בלימוד תורה, היית פתוח, עשית תשובה, רצית להשתנות באמת, והנה הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה מופלאה. אתה קורא שוב את אותו מאמר מלומד, כן, של איזשהו איש אקדמיה או פרופסור, כן, שמדבר נגד התורה, נגד אמונת חכמים, נגד ארץ ישראל, ואתה מרגיש איך אתה רואה את כל נקודות השקר. אז באותו שבוע זכית לבחינה של חוכמת לב. סימן יפה לך. תתפלל לריבונו של עולם. תתפלל לריבונו של עולם. למי שהחוכמה שלו. שתזכה לזה באמת, באמת יותר לאורך זמן. זו הבחינה הזו. זה מדרגה שלישית. במהלך הדברים שלו פה אנחנו נראה את שלושת המדרגות האלו. כן, בהגדרות שלו. בואו נראה את זה בפנים. בשיעור הקודם למדנו את שלושת השורות הראשונות. סוף שורה שלישית, אתם רואים, ויש חילוק בין שקר לשקר. כל החילוקים שיובאו פה, אל ממעשה מבארים לנו את שלושת המדרגות שעליהם אמרנו. שלושת החילוקים, כל חילוק וחילוק, הוא מדבר במדרגה אחרת משלושת אלו שפירטנו כרגע. יש חילוק בין שקר לשקר. כיצד? האומר על העץ שהוא זהב. אותו שקר ידוע הוא. איזה מדרגה זו? איזה מדרגת שקר זו? משלושת אלה שאמרנו, מה? הנמוכה, נכון? זאת אומרת, כמו שאדם שאומר על עץ שהוא זהב, זה ודאי קשור לקלקול החוש אצלו, זה אדם שנתקלקל לו, מה? הדבר הכי פשוט וישר, חוש הראייה. הדבר שניתן לו בטבע כדי להסתכל ולומר, זה אדם וזה עמוד. זה מאוד מזכיר את שני מיני טעויות הלילה שמביאה מסיעת ישרים, אתם זוכרים. והנה בלילה יש שני מיני טעויות. האחת, שלא יראה המכשלות שלפניו כלל. והשנייה, שיומר על עמוד שהוא אדם ועל אדם שהוא עמוד. איזה סוג של טעות זו אגב? על אדם שהוא עמוד ועל עמוד שהוא אדם, זה סוג הטעות השנייה, תכף אני מסביר עליה. אבל בכל אופן, הסוג הראשון של הטעות, שלא יראה המכשלות שלפניו בכלל, זה קלקול החוש של הראייה לגמרי. פה יש לפנינו באמת, אדם שלמרות שיש לו את האפשרות הזו, הוא מוותר עליה. זה קלקול החוש. בוודאי דבר בעייתי. אם כן, זה אומר על העץ שהוא זהב. מקביל לדברי הנביא, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, למר מתוק ולמתוק מר. אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, שהחולים יאהבו את המר וימאסו במתוק. כן חולי הנפשות, שיאהבו את הרע, והרע ינעם ויהיה להם טעים מאוד, ממש ממש טעים. להגיד לשון הרע, יש לזה טעם דליקטס, איזה כיף להגיד לשון הרע. מותק להגיד לשון הרע. כן? ואם מישהו שומר על הלשון, זה נראה ביניהם כאילו מטומטם. כאילו חסר טעם. תתחיל לחיות, אחי. תסנה מישהו. תאמר לשון הרע. כיף, לא נורמלי. אחך שלו. הוכח אחר לגמרי. הדבר הזה יכול להיווצר רק כאשר יצר הרע תופס מקום מאוד מרכזי בעולם הרגשות. הוי אומרים לטוב רע, לרע טוב, למתוק מר, למר מתוק, לחושך אור, לאור חושך. זה השלב הראשון. נחזור על דבריו. האומר על העץ שהוא זהב, אותו שקר ידוע הוא. אגב, למי הוא ידוע? למי שאומר על העץ שהוא זהב? חוצמנו. חוצמנו. זאת אומרת, הוא, המנהג שלו הוא מנהג שיוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. כל המשנה ידוע לתחתונה. בואו נראה מה טבע האנשים. צערנו היום, הרבה פעמים, אתה כבר לא יודע מה המנהג. כן? כיוון שמנהג הכלל לפעמים הוא לכיוונים שליליים. כן? אתה לפעמים צדיק בסדר. האחד בא לגור, וישפוט שפוט. אתה נראה לך כאחד מהם. אתה כבר לא יודע. אתה מרגיש קצת מוזר שאתה מתנהג כך וכך, אתה לא מרגיש לא נוח, אולי הכניס את הציציות קצת, אולי קצת לדבר כמו החבר'ה. זאת אומרת, יש בעיה פה. זה, מתבלבלים הדברים. יש פה הפיכת היוצרות. אתה צריך ללכת למקום ששם מדברים את השפה שלך כדי להרגיש שהשפה שלך בכלל עדיין מדוברת. לפעמים. המצב הוא לא עד כדי הרגר גרוע, חס ושלום. אבל לפעמים אנחנו מרגישים ש... אבל, במצב הנורמלי, האדם שאומר על זהב שהוא עץ, הוא נוהג בהפך ממנהג הכלל, וכמובן, בדד יישב מחוץ למחנה. בדד יישב, כן. ראייתו מובטת, אבל ברמה הכי הכי בסיסית. לא סתם הוא הביא את המשל הזה. כי כמו שמי שאומר על איזשהו זהב, זה עדות על קלקול בחוש הראות, שזה חוש מאוד בסיסי וראשוני, ולא יתואר אדם שלא ישתמש בו. כמו כן, מדובר פה על אדם שהתקלקל לו חוש הראות הבסיסי ביותר. ומהו? מוסר הכליות. מוסר הכליות שהוא נשחט. שכבת האוזון הזו נשחטת, אפשר להגיד על רע טוב, על מר מתוק, על מתוק מר. אחרת אי אפשר להגיד על מתוק מר, אם לא יתקלקל משהו מאוד מאוד בסיסי. מאוד בסיסי. איפה אנחנו במדרגה של שקר ושל זהב ועץ? איפה אנחנו? מעניין, יש דברים כאלו שאנחנו שמה? יש דברים שאנחנו במקום של אומרים על עץ שהוא זהב? מעניין. שאלה מעניין, נכון? כלומר, קצת קשה למצוא את זה, כי אנחנו פה בית המדרש. כל מי שהגיע לכאן, אז כבר קשה להגיד, כן? בפשטות, שהוא במצב הזה. אבל גם אנחנו, כן? סליחה שאנחנו, אני מחזיק מעצמנו כאילו, שאנחנו לא אומרים על עץ שהוא עזב, לא יודע, קצת קשה למצוא את המקומות הגסים שבהם אנחנו אומרים על עץ שהוא עזב. אבל אני חושב שגם אנחנו, גם מי שהגיע לבית המדרש, גם מי שליבו נשאו, כן? להתחבר לתורת ישראל, לתיקון המידות. צריך לחפש, עדיין לחפש.
ואני ידעתי גם מי שמחוץ לבית המדרש, הנפילות הן ברמה השנייה, לא על עצם זה. בעצם זה שיש כל כך הרבה סיבות, כן,
להצדיק, אז... תראה, מחוץ לבית המדרש אני לא אחראי כבר. מאוד מסובך. מחוץ לבית המדרש, מאוד מסובך. מה זה מחוץ לבית המדרש? לא מדבר כרגע על בן תורה שלמד שנה ויצא לעבוד. מחוץ לבית המדרש הכוונה היא מי שלא שם נגד עיניו, כן? חינוך תורני, למידות, כן? כבר יש סיכוי יותר גבוה שיאמרו על עץ שהוא זהב.
יש לדברים האלה סברות.
רגע, רגע. כן, ודאי, 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 ודאי.
זה ההבדל
לעניות
דעתי בין
הראשון לשני. אז רגע, כן, נכון, זה ההבדל. נכון, נכון, יפה. אז אמרת משהו כאן שמסתמך על ההמשך, נכון. כלומר, המדרגה שאנחנו מדברים עליה כאן, שאומר על עץ שהוא זהב, לא צריך אפילו סברות. זה מה שאמרנו, טרם יקרא לו היצר והוא יענה. כן? נקית, שיפולי דגלים ורץ הבטרי. כלומר, זה כבר ממש, כן, נכון, זה נכון. במדרגה השנייה, שהטבע המוסרי מסייע, אבל לא נעשה בירור ברמה השכלית, שם הספרות יכולות להטעות אותו, כן? כמו שמתאים בעל חי, כן? יש בעלי חיים שכאשר הם מרגישים איום בסביבתם, אז הם מתהפכים כאילו הם מתים. אז החיפושית עושה את זה גם כאשר יש אדם בסביבתה, כן? היא חושבת שהאדם הוא טמבל. היא לא מבינה ש... אז היא מתפתה, כן? בסדר, היא לא מבינה, כן? היא לא תופסת, כן? עד כמה... כן, קצרה דעתה לעומת דעת האדם. ראיתי שאת מתהפכת, מה את מעמידה פנים שאת מתה, אני רואה שאת... עליי את לא תעבדי. כן. אז במדרגה הזו לא צריך אפילו לשכנע את האדם הזה, לא צריך לשכנע. זה בבחינה של זבוב. נדמה לו היצר הרע בצורה של זבוב. זה זבוב. מה זה זבוב? כן, הרי היצר הרע יכול להידמות בשני אופנים. כתוב ששרו של עשיו נדמה בעיני יעקב בשני אופנים. יש אומרים מסכת חולין. יש אומרים כי זבוב נדמה לו. ויש אומרים כתלמיד חכם נדמה לו. כלומר, מסביר השם ישמואל, כן, אדמור מסוחצ'וב, הוא מסביר שיצר הרע בא לאדם בשני אופנים. האופן האחד שבא יצר הרע זה לבדוק ומקיש על הקנקן שלך. אם הוא רואה שיש לך נטייה לאמת טבעית וספונטנית, בבחינת דרך ארץ קודמת לתורה, אז הוא בא ומתלבש באיצטלה דרבנן. כלומר, אז הוא בא כתלמיד חכם. וגם בתור התלמיד חכם הוא יכול לבוא לך לפעמים... תלמיד חכם קטן, אבל אם אתה באמת אדם גדול, הוא יבוא לך כתלמיד חכם גדול שיודע את כל השס, ישר והפוך. כלשונו של רבי נחמן, שיצר הרע של צדיקים הוא קודש קודשים. ממש. יש לו סברות נפלאות. ממש רשק בהג, ראש כל בני הגולה. תלמיד חכם עצום, אדמור עצום. זה שייך למדרגות מאוד מאוד עליונות. מה שהרב קוק אומר, כן, שיש לו תאווה בלתי רגילה להגות את השם באותיותיו. כן? זה יצרה של חכמים. יש למישהו פה תאווה להגות את שם השם באותיותיו? עכשיו עוד מעט אחת, אולי תאווה לאוכל. לא, לא. אסור לזלזל, חס ושלום, אבל אתם מבינים את הרעיון. הרב קוק, יש לו תאווה, הוא צריך לכלוא אותה, הוא צריך להתאפק, הוא צריך לרסן את עצמו, שלא להגות את השם באותיותיו. ולמה הוא רוצה להגות את השם באותיותיו? יש לו סברות לזה. יש לו סברות. הוא צריך לתפוס את השיגים של יצר רע שנכנס בתוך הסברות המלומדות האלו. עד כדי כך. אז יצר רע הוא בא כזבוב ובא כתלמיד חכם. אז במדרגה השפלה ביותר הוא בא כזבוב. למה זבוב? למה במדרגה הזו יצר רע נקרא כזבוב? כמו הזבוב שהוא מלחך את מקום התינופת. ככה היצר הרע מושך אותו למקום התינופת, ואדם מלקק, מלקק את צועת החיים, מלקק אותה, תענוג, אתה מסתכל על זבובי בקר, כן? אתה מסתכל על זבובי בקר הירוקים האלה, אתה מסתכל עליהם, לפעמים אתה, על הזבל הדליל של הפרות, או על מחילה עם כבודכם, צועת אדם, הם פשוט נדבקים לזה, מלקקים את הכנפיים. זה משהו מדהים. אתה אומר, סיפר לי איזה חבר שהיה במזרח, אז פעם אחת הוא לא יכל להתאפק לנקביו, הוא נכנס לתוך איזה שדה של עשב גבוה. פתאום הוא שומע מרחק של איזה חצי קילומטר נחרה של חזיר. הוא חשב שזה לא נוגע לו בכלל. אתם מבינים את ההמשך. פתאום הוא שומע את החזיר כמה מטר ממנו. הוא עשה כמה גלגולים הצידה, והחזיר בא ו... אתם מבינים? מה שקרה שם? איך זה יכול להיות? לת עתירי מחזירי, אין עשיר מחזיר. הוא מסוגל לאכול את כל התינופת שבעולם. אותו דבר גם פה. יש אנשים שיכולים לאכול תינופת ברמות מסוימות. תינופת. יכולים להתענג ולקק אצבעות על דברים שתורה הסרטן, דברים שייכים לדרך ארץ. זה המדרגה הנמוכה הזאת. ואין אדם שניצול מזה בכל יום. בבחינות מסוימות, בסך הכל אנחנו מעל זה, אני חייב לומר. אני מקווה שאנחנו לא משלים את עצמנו, לפחות אני לא משלה את עצמי. אבל במובן מסוים אנחנו מעל זה. יחד עם זה, יש בחינות כאלה שעדיין, צערנו לפעמים, אפשר ללקק את האצבעות על דברים של דופי. טוב, זה הדבר הראשון. יש שאלות קשר לזה? שרוצה להעיר משהו, להגיד משהו? טוב, נראה הלאה. כיצד? האומר על העץ שהוא זהב, הוא אותו שקר ידוע הוא. האומר על נחושת כלל שהוא זהב, אותו שקר ידוע הוא. פה יצר הרע בא לו כבר בתחבולות, הוא כבר לא יכול להגיד לו על עץ שהוא אבן. למה הטבע המוסרי שלו מבחין בין עץ ואבן? מה עושה יצר הרע? עכשיו הוא אומר לו על נחושת כלל שהוא זהב. נחושת כלל זה נחושת מצוחצכת, מבריקה ומתוהרה, כן? זה נחושת שנראית כמו זהב אדום, כן? ולאדם הפשוט, המצוי, אין שום אפשרות להבחין על פי חושיו וידיעותיו שאכן מדובר בנחושת. אין אפשרות להבחין. תסתכלו מה קורה בשוק הגנרי היום, שוק התרופות. שוק התרופות, 80% מהתרופות שקיימות בשוק הן לא מקוריות. חברת טבע זה החברה מספר אחת בעולם בתרופות מקוריות.
בגנריה.
מה זה מקור? בגנריה.
אבל אין את זה, לא, מקור זה לא גנרי.
מכילה משוכפל.
אבל אין שום בעיה בגנרי, זה לא משהו.
לא דבר. אבל זה לא מקורי.
כן, הם פשוט מוזילים את התרופות.
זה לא מקורי.
יש תרופה מקורית. שעליה היה את...
זה קוריאני, נו. זה קוריאני.
שעליה היה את כל העלויות פיתוח. אחרי זה עשו תרופה גנרית יותר
זולה, שעושה
את
אותו אפקט. בדיוק. כן. מקור.
כמעט כל התרופות.
זאת אומרת, התרופות הגנריות הן בדיוק באותה איכות? בדיוק באותה איכות?
לפעמים כן, לפעמים לא, אבל לפעמים כן. פשוט יש את כל העלויות פיתוח.
תודה. תודה שהחכמת אותה. אבל הרעיון הוא, כן, הרעיון. תרופות מקור. כן, כך שמעתי בימים האחרונים שטבע היא מקום מספר אחת בתרופות מקור. במקור. לא, במקור.
במקור יש להם רק איזה תרופה אחת,
מה, לתרשת? לתרשת.
היא מקורית שלהם, אבל כמעט כל הכסף שלהם זה מגנרת.
וואה. טוב, אז יש השגה על הדברים. כן, אתה אומר שבעצם התרופה המקורית, או לפחות המפורסמת שבהם, זה התרופה הזו שמדובר עליה עכשיו, שמזה עושה און עתק, כן? אבל כנראה שמה שפוגע בה זה כל התרופות האלו כן. לומדים לעשות את התרופה הזו בדרך אחרת. טוב, כן, מכילה על אי הדיוק. כן, אפרופו דיוק, אז תודה רבה, ישר כוח. בכל אופן, האומר על נחושת כלל שהוא זהב, אותו שקר צריך הבחנה. זה הסוג השני שעליו דיברנו. אנשים שיש להם נטיית אמת מוכחת, והם משתמשים בהם במהלך היום. הרבה משתמשים בהם. אבל שיצר הרע מתלבש להם באצטלה, לא דרבנן אפילו, באצטלה של תלמיד מכון מאיר, בשנה הראשונה הם כבר מאבדים את ידיהם ורגליהם. הם כבר לא יודעים מה להשיב לאפיקורוס. כדי להשיב לאפיקורס, מה צריך? מהו התנאי? הווה שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורס. אבל בכיוון שעדיין אתה לא שקוד. מה זה שקוד? יש שוקד ויש שקוד. מה ההבדל בין שוקד ושקוד? אמרנו שאחד ממקורות האמת זה התורה. וכאשר האדם עמל בתורה הרבה מאוד, אז הוא כבר יודע להשיב לאפיקורס. הוא יודע להשיב ליצר רע בכל רמה ורמה. כן, אבל מכיוון שהאדם פה, המדרגה השנייה, האמצעית הזאת, לא מדובר בשקוד, מה ההבדל בין שוקד ושקוד? הוא עדיין לא שקוד ללמוד תורה. מה ההבדל בין שוקד ושקוד? שוקד זה שם של פעולה. פועל. מה זה שקוד? הוא כבר נפעל. הוא בן בית בעולמה של התורה. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. רבנים כאלה גדולים, כל הזמן... הוא שקוד ללמוד תורה, זה כבר לא בבחירה שלו ללמוד תורה. הוא כבר שקוד ללמוד תורה. אז הוא תמיד ידע מה להשיב לאפיקורס. לא תמיד אהבנו את האופן שבו היה משיב לאפיקורס, אבל הוא אמר את האמת, כי אותו אי אפשר לשקר. אי אפשר לשקר אותו. עזוב מילים יפות וכל זה, קשה לקבל את האמת הזו. זה קשה. במיוחד שכל כך טורחים לטייח ולייפות את השקרים, פתאום בא לך אדם כזה, כולו כזה, כולו סורק, זר האמת. פתאום, עזב אחריך, מה אתה עושה איתנו צחוק? ואתה מתבייש. כן, מפשיטים אותך ירום. כן? מפשיטים אותך ירום. זה לא כך נוח. אבל בנחושת כלל, לעומת זהב, זה כבר סיפור לאנשים בינוניים. אנשים בינוניים זה אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. פה יש בעיה. התקנה של אנשים בינוניים מהי? אמונת חכמים. רק אמונת חכמים. אנשים בינוניים, רק אמונת חכמים. אם ילך אחרי שכלו, הלך עליו. אסור. אמונת חכמים. כל מה שיורו לך. ועשית על פי הדבר שיורו לך. ועלית ובאת אל המקום ודרשת. חקרת היטב ועשית כשרוך. בלי אמונת חכמים, אין לבינוני סיכוי להינצל. הוא נמצא בכף הקלע. של הן ולאו, של תמה וטהור. האדם הזה יכול להתקיים רק ברמה של דרך ארץ הנמוכה ביותר. בדור שלנו, ששולט את גלות אדום, שזה בעצם כוחו של עשיו, איש צייד, איש שדה. מה שנאמר לגבי נמרוד, ונמרוד איש צייד, גיבור, שהיה צד את הבריות ומטעה אותם בפיו. בדור כזה, ששולט את קליפת עשיו וגלות אדום, זה בעיה גדולה מאוד. בלי אמונת חכמים, על הפנים. על הפנים. עד לאן שידו מגעת בבירורים שכליים, ודאי, אני אומר, גם הבינוני הזה, הוא צריך גם לעבוד עם שכלו וכו', אבל במקום שיש לו ספק, תכף הוא מיד. תכף ומיד, פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. זה התקנה היחידה של הבינוני. כן, אין קומות של ספק. האומר על האומר על נחושת כלל שהוא זהב, אותו שקר צריך הבחנה. למה? כי למראה החוש והעין, יש לשניהם דמות אחד. הם נראים אחד. מה ההבדל בין שיטה זו, שיטה... זה נשמע מאוד חכם. אריסטו, ספר המידות של אריסטו? מאוד נחמד. מאוד נחמד. ספר המידות של אריסטו. אפילו הרמב״ם מביא מספר המידות של אריסטו. תראו כמה תקפו את הרמב״ם. אפילו רבי נחמן אומר שאפילו איננו צריכים לספריו של הרמב״ם. חוץ מהיד החזקה. איננו צריכים. שגם זה בכלל החוכמות. אבל הרמב״ם אולי היחידי, רבי נחמן אולי היחידי שאמר את זה. היו רבים שדעתם לא הייתה נוחה מההתעסקות של הרמב״ם בחוכמות האלו. רבנו יונה, יש אומרים שהוא כתב את הספר שערי תשובה, כן? כתשובה על זה שהוא תקף את הרמב״ם ולא דיבר איתו לפי כבודו. יש כך אומרים, ששערי תשובה נכתב כתשובה של רבנו יונה ביחסו כלפי הרמב״ם. אבל תסתכלו לדיוקנו של הרמב״ם, את המאמר המופלא של הרב קוק. לדיוקנו של הרמב״ם, במאמרי הראיה. שם הרב קוק, אופן פלאי ביותר, מברר מכחו של צדיק, של הרמב״ם. מה הייתה כוונתו בעיסוק שלו בחוכמות החיצוניות? זה מאמר שלהם, לא ניכנס את זה כרגע. אבל רק הרמב״ם יכול לצלול במים אדירים של הפילוסופיה. ולהוציא משם את הניצוצות ולהשיבם למקורם, שבזה הוא ראה חלק חשוב מעבודתו. חיל בלב יקיענו, מבטנו יורישנו השם. הוא עסק בעבודה הקשה ביותר של הבירור. לא כל אחד ראוי לעשות את זה, רק אנשי אמת. רק אנשי אמת. שיכולים לרדת אל פני המלחמה החזקה של השקר שבלה את הניצוצות, ובמיוחד כפי שהניצוצות האלה מופיעים בחוכמת יוון, זה רק הרמב״ם. רק הרמב״ם. לא רבים כמוהו יכולים לעסוק בזה. כך אומר הרב קוק, שהוא החזיר הביתה את הניצוצות של האמת. אותם ניצוצות שנכבשו בתוך התפיסות האלו, וזה מה שנתן תוקף לתפיסות השקריות האלו, כי הם התעדרו במילים דומות, וחוכמת יוון היא דומה לחוכמת ישראל כלפי חוץ. זה החזיר שפושט לפה ואומר, ראו שאני טהור. הוא מראה את סימני הטהרה שלו. אבל גירה לא יגר. הוא לא מעלה גירה. אין לו את הסימנים הפנימיים של הטהרה. אין לו. הוא איש צייד. איש שדה. הרמב״ם. הוא יסגור איתם חשבון. הרמב״ם הגדול, הנשר הגדול, שהוא מתרומם לגובה כזה של מבט, שמשם רואים הכל. הכל רואים משם. אז הוא יכול לעשות את זה. אותו שקר צריך הבחנה. כן? כי יש לשניהם דמות אחד. ויש זייפנים. ומכיוון שיש זייפנים, עושים דמות הנחושת כדמות הזהב, ואז אפילו הבקיעים אינם יכולים להבחין, כי הם בקושי גדול. זה משפט מאוד טעון מה שהוא אומר כאן. קודם כל למדנו את העיקרון של הדמות אחד מבחינה חיצונית, שזה נראה אותו הדבר, נראה משהו אותו הדבר. זה דבר אחד. דבר נוסף, יש זייפנים. יש זייפנים. יש זייפנים שמנצלים את החולשה האנושית. חולשת ההבחנה האנושית. והם מוצאים נחושת כלל בדמות זהב. ומוכרים לך את זה במחיר זהב, כדי להתעשר מהחולשות שלך. הרבה מעולם הפרסומת, עולם הפרסומת, הוא עובד על העניין הזה של יש זייפנים. אנשים מחפשים את האמת, אנשים רוצים עושר. מה עושים הזייפנים? מביאים עושר מזויף. את מה הם מנצלים? את חולשת ההבחנה שלך בתור צרכן. פרסום. זה עובד על הסומה שבך. פרסומה. זה עובד על הסומה. הפרסומת עובדת על סמיות העיניים. על אותם אנשים שרוצים אמת, אתם זוכרים? האדם האמצעי, מי הוא? אדם שרוצה אמת. אבל הם נותנים מכשול לפני עיוור. כגון שאמר לו, תול חמור ותן לי שדך. הוא מנצל את העובדה שאתה זקוק ללחם. והוא אומר לך, בוא נעשה עסקה. הוא לוקח לך שדה ונותן תמורתו חמור בערוב ימיו. זה מה שהוא עושה. הוא מנצל את חולשת ההבחנה שלך. במובן מסוים, אני חייב לומר, הסוג האמצעי, זה הסוג שהוא עלול להכיל את טעויות. למה? כי הוא רוצה את האמת, ובקמיעתו לאמת, הוא יכול לפגוש את הזייפנים שמוכרים לו אמת בזול. איך קראנו לזה, אלדד? תרופות? אבל, כמו שאמרת, כן, כמו שאמרת, זה תרופות באיכות מאוד גבוהה. הוא עשוי לפגוש בדרכו את הזייפנים. צריך להבין, כל מקצוע הזייפנות זה מקצוע שהתפתח דווקא מתוך הנוכחות, מתוך הראייה שיש אנשים מהסוג השני. הרי אי אפשר לשווק דברים מזויפים לסוג הראשון. הסוג הראשון לא צריך את זה בכלל. לא צריך להטעות אותו בכלל. הסוג השני, זה הסוג שכתוצאה ממנו פרחה תרבות הזייפנות. בוא ואתן לך את האמת שאתה מחפש. אבל מכיוון שתאוות האמת שבך היא לא מבוררת, אני אזייף לך את האמת הזו. אני אתן לך קוריאני במקום יפני. אני אתן לך קוריאני במקום אמריקאי. יש איזו בדיחה שמתרוצצת עכשיו על הכור בסוריה. כן, זה כור קוריאני. אז אם יפציצו, אז יהיה לאסד טיעון, טוב, מה הבעיה? זה קור קוריאני. זה לא בעיה. זה קור קוריאני. כן. אז מה אני אעשה עם האוטו שלי? יש לי אוטו קוריאני, מה אני אעשה איתו עכשיו? אבל אומרים שהוא, זה אוטו במחיר קוריאני, אבל באיכות יפנית. אז דווקא, זה פלפול שעושים, כן? הרכב הזה, הסוג הזה של הרכב. זה מחיר קוריאני באיכות יפנית. כן, כך שמעתי. כך שמעתי, רצה לעודד אותי מישהו על זה שכן, על האוטו. אני מבסוט ממנו דווקא. אבל הוא אמר, תדע לך שאומרים על הרכב הזה, שהוא מחיר קוריאני באיכות יפנית. אור שם, בסדר? עד עכשיו לא עשה בעיות. האומר על נחושת כלל שהוא זהב, אותו שקר צריך הבחנה. כן? כי יש לי שניהם דמות אחת, ויש זייפנים, שהם צומחים ממש לעומת אותם טיפוסים טועי דרך, מחפשי אמת, ויש זייפנים שלמענם, או לעטותם, עושים דמות הנחושת כדמות הזהב. ואז אפילו הבקיאים, שימו לב, אינם יכולים להבחין כי הם בקושי גדול. מה זה הבקיאים? האם הבקיאים פה זה הסוג השלישי? אנחנו באים להגיד שאפילו הסוג השלישי לא מבחינים? זו הכוונה? או אותם בקיאים זה בקיאים אחרים? מי הבקיאים האלו? אנחנו חייבים להגיד שזה לא הסוג השלישי. כי הסוג השלישי הוא לא בקיא, יש לו תכונה אחרת. איזה תכונה יש לו? יש בקיאות ויש תביעת עין. כן? בקיאות זה חוכמת הסימנים החיצוניים. אז מחכי הזהב הם גוברים גם על הבקיאים, שעיקר חוכמתם באה להם מאיפה? לבקיאים? מהסימנים החיצוניים. אם אתה בא אליי בחרב רוחנית, אתה בא אליי בסימנים חיצוניים, אני אעשה משהו שלא תוכל להבחין. אבל אם אתה בא אליי בתביעת העין שלך, פה כבר אי אפשר לנצח. בתביעת עין אי אפשר לנצח. תביעת עין זה הסתכלות נשמתית, שאין לפניה לא כחש ולא כזב. אין. לא ייקון שקר לנגד עיניו. אין דבר כזה. אז לכן חייבים להגיד שאפילו הבקיאים זה אלו שהגיעו עד המדרגה העליונה ביותר של חוכמת הסימנים. אבל הזייפנים, איך אומרים? לכל תחבולה ממציאים תחבולה חדשה. אז מה? אז אמצא את הטיל כזה, אני אמצא את טיל כזה. זה עדיין בעולם הסימנים. אבל אם עם ישראל יבוא בתביעת עין אל מול אויביו, שום נשק לא יועיל. שום נשק לא יוכל לנו. אתה בא אליי בחרב ובחנית, ואני בא אליך בשם השם, אלוקי ישראל. פה כבר לא יועיל שום זייפנות, לא חרב ובחנית ולא סריון קסקסים ולא שום דבר. במקום שאתה בא מכוח האמת הצרופה, ואני בשם שם אלוקי ישראל, כן? נגמר. לא זייפנים ולא חקיינים, הכל מתברר נגד השמש, נגד שמש האמת הגדולה. לכן חייבים להגיד שפה מדובר באמת, על בקיאות בסימנים. נקרא את המשפט הזה בנשימה אחת, אחרי שפרקנו אותו קצת, כן? האומר הנחוש שהוא כלל שהוא זהב, נחוש כלל נחושת מצוחצחת וזכה שהוא זהב. אותו שקר צריך הבחנה, צריך כלי אחר כבר כדי לברר. כי לשניהם כלפי חוץ יש דמות אחת, ויש זייפנים שמתמחים בכך. העושים דמות הנחושת דמות הזהב, כן? ואז אפילו הבקיאים, אומני הסימנים, אינם יכולים להבחין, כי אם בקושי גדול. וכך בעניין המחשבה, כל זה משלים, וכאן הוא מכניס אותנו, כן? לאותם דוגמאות רק בעולם הנפש, כבר דיברנו על זה. וכך בעניין המחשבה, יש מפולפל ועושה סברות לקיים השקר, עד שנראה שהוא אמת, מתחיל מהסוף להתחלה. יש מפולפל, מתחיל מהמדרגה השלישית. יש מפולפל ועושה סברות לקיים השקר עד שנראה שהוא אמת. אבל החכם, בעלי המדרגה השלישית, מתחיל במה שחתם, כן? אבל החכם, חכם הלב, רבותיי, לא מדובר פה על חכם אקדמיה, אלא על חכם אקדמיה, כן? על חכם כזה מדובר, שהוא מקדם את פני השם. וזה, כן? אבל החכם מבין כל דבר, להבדיל בין השקר ובין האמת, בדעתו תאומות נבקעו, גם דבר שנראה, כן, לגמרי, לגמרי, כן, כן, גם את זה הוא מבקיע, בדעתו תאומות נבקעו, כן, אפילו תאומות הוא יכול לבקע בדעתו, הוא מבקע אטום, את אטומי השקר הוא מבקע, במקום הכי, הכי כאילו מבריק, הכי, הכי משכנע, גם שם הוא מבקע, גם את אטומי השקר, יותר מאטומי השקר, גם אותם הוא מבקע. אבל החכם מבין כל אחד. להבדיל, כל מחשבה מחשבה, להבדיל בין השקר ובין האמת שבה. הוא עושה את הבירור הכי מדוקדק ומדויק של נפילת עץ החיים לעץ הדת. אמרנו, דיברנו על ירבובי השקר והאמת, במקומות הכי דקים, הכי הכי דקים, דק עד אין נבדק. כן? גם שם החכם האמיתי עושה את הבירור. כן? זה כל העניין של חוכמת הייחודים, של הבירורים העדינים האלו. וזה דבר ידוע לכל. כן? וזה דבר ידוע לכל, שהשקר והאמת תחופים בלב אחד. איפה מסתתר, איפה מקומו, כן? איפה יושב הארנב, מחילת הארנב. איפה יושב הארנב? בנקודה הכי נסתרת. איפה יושב יצר הרע הכי עדין? איפה קליפת השקר הכי עדינה? בתוך הלב. כן? זאת אומרת, יצר הרע הוא מופיע בכמה וכמה נקודות. הוא מופיע בנקודת הלב, שם באמת השקר נמצא בנקודה הרגישה ביותר, יושב בין מפתחי הלב, כן? זה אצל, מי מברר את הנקודה הזו? הצדיקים הגדולים. אבל יש את היצר הרע שהוא לא יושב, כן? היצר הרע שהוא מופיע בחוץ, ושם הוא נפגש עם הבינונים. ויש יצר הרע שהוא מופיע במקומות המתונפים, ושם הוא נפגש, כן? עם אותם טיפוסים שדיברנו בהתחלה. כן? אותם טיפוסים. וזה דבר ידוע לכל, שהשקר והאמת חופים בלב אחד. אם אתה רוצה לדעת עד לאן מגיע השקר, חפש אותו אפילו בנקודת הלב, גם שם תמצא אותו. אותו סיפור לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כן, בערב יום הכיפורים, כל נדרי, כן, והנה הוא מתעכב מלהתחיל את התפילה, ומישהו שם מתקרב לתלית שלו ורואה שהוא מנהל ויכוח נגד היצר הרע שלו. נגד היצר הרע שלו. עד כדי כך. מה, גם פה אתה נמצא? גם לפני כל נדרי? גם אצל רבי לוי יצחק? גם במעמד הקדוש והמופלא הזה? גם שם הוא נמצא. גם שם נמצא. מעניין איך היה נשמע הדיאלוג הזה, כי מדומני שהחסידים מספרים גם על הדיאלוג עצמו, שרבי לוי יצחק אומר לו, תסתלק מכאן, ואומר לו, למה אתה מסלק אותי? אתה כפוי טובה. אתה יודע שאני נמצא איתך כאשר אתה לומד גמרא? אתה יודע שאני נמצא איתך כאשר אתה מתפלל, ועכשיו אתה מגרש אותי? במילים אחרות, אני נותן לך את הדלק ללמוד תורה, ולהתפלל, ועכשיו אתה מגרש אותי? זה היה הטענות של יצר הרע. פלא פלאים. תראו עד לאן זה מגיע. מה? תלמיד חכם. אבל הוא מבחין בו. הוא מבחין שהוא מניע אותו עכשיו להגיד כל נדרי. הוא מבחין שיש פה איזה נגיעה. כן? זה דלק לא נקי. דלק לא טהור. זה לא 14 קרת. זה לא טהור. כן? מה אתה עושה כאן? סיג מלוכלך. לך מכאן. והוא טוען טענות. טוען טענות כנגדו. אני איתך. אני מלווה אותך במעשיך. זה לא בירור פשוט. לא יודע כמה זמן זה לקח שם, איזה 10 דקות או 15 שעה, עד שהוא הצליח לגרש אותו. לא יודע כמה זמן לקח. אבל זה בדיוק המהלך שצריך לעשות תלמיד חכם, כדי לגרש את היצר גם מהבחינות הדקות והדינות, הדינות האלו. והנה פה הוא אומר את המדרגות האלה, יש אדם מזויף, כן, אתם רואים? זה המדרגה הנמוכה ביותר, אדם מזויף, כולו מזויף, שימו לב, ביטוי מזויף. כן, בא להגיד שהאדם הזה מזויף מכף רגל ועד ראש, יש אדם מזויף, לא כתוב מזייף אלא מזויף, לא משקר אלא שקרן, יש אדם מזויף, כן? אפילו שיודע בוודאות שהדבר הוא שקר, שימו לב, אפילו שיש לו ידיעה שהדבר הוא שקר, בכל אופן לא יניח את אהבת השקר שלו, אפילו שהוא יודע, כלומר פה רואים שהידיעה היא חיצונית לחלוטין, גם שהוא יודע שזה שקר, כן? אבל עם כל זאת הוא נאמן יותר שקר. לצד הנמוך, יש אדם מזויף אפילו שיודע בוודאי שהדבר שקר, הוא נמשך אחריו. כן, טבע השקר כל כך חזק בו, שאפילו שהוא יודע בשכל, אבל כן, השכל לא יורד לליבו בכלל, כן, כמו שמן שצף על גבי המים. הוא נמשך אחריו. כל שכן כשיש ראיות לצדדים לשקר, כן? ודאי וודאי כאשר יש ראיות לשקר, ודאי וודאי שלטבע השקר שלו גם יצרף, כן, כסניף, את אותם ראיות לשקר, שדומה להיות אמת, שוודאי משך אחר שקרו. זה סוג ראשון, סוג השפל. אבל יש אדם אמיתי, זה המדרגה האמצעית, שימו לב איך הוא מתאר אותה. אבל יש אדם אמיתי, למה הוא נקרא אמיתי? מצד מה הוא אמיתי? הוא לא אמיתי כמו חכם הלב, הוא לא עשה את העבודה הזאת. הוא אמיתי ברמה של דרך ארץ קודמת לתורה. מצד זה הוא אמיתי, כן? אבל יש אדם אמיתי ולא יעשה שקר, שימו לב, באופן פשוט הוא לא יעשה שקר. רק מתי? כאשר יבוא הזייפן ויעשה מי, או יראה את נחוש את הכלל שיזהב. שם הוא במצוקה נוראה, שם הוא לא מוצא את רגליו ידיו. אדם מהסוג הזה, ואמרנו שזה רוב רובנו, הבינונים צריכים מאוד מאוד להיזהר מכל מיני זייפנים, זייפני מחשבה, פילוסופים, אנשי אקדמיה, וכל מיני אנשים כאלו שחושבים את עצמם לידענים גדולים. כן? אבל יש אדם אמיתי ולא יעשה שקר. אלא כשיש סברות לא לשקר. כשיש סברות ונטיית האמת לא יכולה לעמוד מולם ולגלות את שקרם, אז הוא נמשך אחר השקר. כן? והחכם לעומת זה המדרגה הגבוהה, והחכם יכחיש הסברות של שקר בחוכמתו, יכחיש, ירזה אותם כמו כחוש, כן? והחכם יכחיש הסברות של שקר, כן? יכחיש אותם, יגלה, כן? מה זה יכחיש? איך הוא מכחיש את סברות השקר? איך הוא מכחיש? הוא עושה את הבירור בין האמת והשקר. הרי כל דבר השקר שאין בו מעט אמת, אין סופו להתקיים. מה עושה החכם? הוא יורד לעומק הסברה ומגלה שמה? את ניצוץ האמת שיצר הרע ירכיב אנוש לראשו. ירכיב על ראשו, והוא עושה את ההפרדה ביניהם, מחזיר כל דבר למקומו. את הרע הוא מחזיר למקומו, ואת הטוב הוא מחזיר אל הטוב. זה כוחו של החכם. כחושה.
ברגע שהוא עשה אותה כחושה, אז כל שקר יש משהו טוב.
כן.
מכחיש אותה לגמרי, משאיר רק את הטוב, ואת הטוב הוא לוקח.
ואז רואים את השקר במערומיו. הוא לוקח, הוא מכחיש, כלומר, מה זאת אומרת להכחיש? מה זאת אומרת להכחיש את השקר? למה השקר מצויר כשמן? כי מה הוא בלה? יפה מאוד. אז עכשיו אנחנו מוציאים ממנו את אותה האמת. לא, לא את הפסולת, האמת. את האמת, הוא שמן, כי הוא בלה אמת. כן, טוב, זה עוד הסברה, אני לא יודע, אני מכיר משהו שונה קצת. אנחנו דיברנו על הרע שלוקח את ניצוצות האמת, שהוא מתהדר, כן, הוא מתהדר בחלקי אמת, כן, הנצרות מתהדרת באהבה, כן, כמו שאמרנו על החזיר באופן כללי, שפושט לפיו לאמור שאני טהור, יש לו סימן טהרה, אבל סימן טהרה הזה, הוא מכשיר את הרשע אצלו, כדי שבני אדם לא ישימו לב לכוונות אמיתיות. זה בדרך כלל ההסברה הפשוטה. כן, אני מקשיב מה שאתה אומר. בכל אופן, נראה שזה הדבר יותר מוכר, נאמר ככה. והחכם יכחיש הסברות של שקר בחוכמתו. ויש לך לדעת שכל אדם נמשך חסבות, זה עוד עניין. אנחנו לא יכולים, טוב, אולי נעצור כאן. יש פה עוד עניין, נעצור כאן.